הכל חי אונליין, 93fm.co.il. פותחים חג עם עורך הדין משה אוזדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
בוקר טוב למאזינים,
בוקר טוב,
הרב משה אוזדיצ'ר,
ידידי הנכבד. מה המצב יקירי? הכל טוב.
כן.
תגיד לי, איפה אתה הולך להיות בסדר?
בליל הסדר בעצם, השוויגר כרגיל.
או, בסוף לך טוב.
כן, ברוך השם. אז אנחנו אשרי יושבי ביתך, חוזרים הביתה לישון. אין יותר טוב מהבית.
על הכיפק, על מה, יש לנו אורח מאוד מאוד חשוב היום.
מאוד מאוד נכבד, הגאון הרב יוסף ברוק, שליטה, ראש ישיבת נתיבות עולם.
עונג לנו לארח אותו.
תמיד, כמו תמיד, בפרט בערב חג הפסח. ערב חג הפסח, עם ישראל יצא הלילה ממצרים, ואת הסיפור הזה נעביר הלאה לדורות הבאים, את הסיפור הזה של יום ההולדת של עם ישראל, נעביר לדורות הבאים. וזה מעניין שאנחנו הולכים לספר את זה לכל הבנים, לחכם, לרשע, לתם, לשאינו יודע לשאול, לכולם. בדור שלנו, הרב ברוק, שאתם אחד מגדולי האנשים שעוסקים בקירוב, לאיזה בן אנחנו הולכים לקרב? את הרשע, את התם, את השינו יודע לשאול, ואולי בכלל לא צריך לפנות אליו, אנחנו נחכה עד שהוא יבוא אלינו.
תראה, בני חשב על השאלה הזאת, אתה רואה הכל כתוב, בני, יפה בני, יפה, שאלה מצוינת.
בוקר טוב לכל המאזינים. שמעתי פעם שבכל אדם יש את ארבעת החלקים הללו. אין הכוונה אחד שהוא לגמרי כזה, לגמרי כזה. בכל אחד יש חלק מסוים. יש לו חלק אחד שהוא צדיק, יש חלק אחד שהוא פחות צדיק. זאת אומרת שבעצם כאשר אנחנו בונים את התשובה שלנו, אנחנו צריכים לכוון את זה לכל חלק באדם, אתה לעולם לא תדע מה יתפוס ומה ידבר. אין שום ספק שהדור שלנו, ככל שהשנים חולפות ונושא של תנועת התשובה הפך להיות הרבה יותר רחב, אין בית אשר אין שם שווא, אפשר לומר, אין קיבוץ שאין שם אנשים ששינו דרך. ממילא באופן טבעי זה מעורר התעניינות, ואני חושב שאם נתייחס לאקטואליה, הבחירות האחרונות הוכיחו שבעם אין ריחוק מהדת. אין ריחוק מהדת.
אז השאינו יודע לי שואל, זה טעם, איך הייתם מגדירים אותו?
כן.
זה עד פתח לו?
ברור שעד תחלו הוא החובה שלנו הדור הזה, כי כל כך צורת החינוך וכל המערכת כל כך הרחיקה אותו, שהוא לא מתאר לעצמו שאצלנו זה יכול להיות. אנשים שהם קצת יותר עם רגש אמיתי, רגש פנימי, הרי הם מבינים שהמצב הזה לא יכול להימשך. הם רואים את ההתפוררות של החברה, של התא המשפחתי, של המוסר, של הנאמנות. הם מבינים שצריך משהו אחר. בשנים עברו ניסו לתת להם אידיאולוגיות אחרות שהן היו באמת חזקות ודיברו אליהם, אבל היום כבר לא משתמשים בזה, זה כבר בחוץ לא מטבע שכבר נשחק, מטבע שכבר פג תוקפו. אז לכן הם באים לחפש אותנו, באים לחפש את זה אצלנו. הם שואלים, הם מתעניינים, והמציאות מלמדת, ואחינו חברי לב לאחים שעשו את זה בכל רחבי הארץ יודעים שהעד פתח לו הוא באמת, בעצם הנושא של היום.
רק שאלה אחת לשאול את הרב, כלומר, אין בן אדם שאתה יכול לומר, הוא רשע ואנחנו לא מתקרבים אליו. זאת אומרת, לפי התפיסה של הרב, לכל בן אדם יש את הטוב. זאת אומרת, גם אם בן אדם נראה לנו מאוד מאוד רחוק, אין דבר כזה רחוק בעצם.
אני הייתי מציג בפניך כמה מהתלמידים שלי שאמרו פעם שעליהם אמרו שהם לא יכולים. שלהם זה לא יקרה. והיום ברוך השם שומרי תורה ומצוות לכל דבר. צריכה להיות רק את הנקודה
המנובלית. ומעניין הרב ברוק שאני שמתי לב שיש לצלך גם תלמידים מאוד מבוגרים, לא צעירים. צעירים עוד יכולים, איך אומרים, העץ.
להשתנות,
לכוון אותו. אדם מבוגר בגיל 60, בגיל 70. לך תשנה אותו בגיל הזה, שהוא ישתנה בגיל כזה. והנה אנחנו רואים לצלך תלמידים כאלו.
כן, זה הנשמה היהודית. יש לנו תלמיד, אני תמיד אומר שהוא הצעיר שבתלמידים, הוא יהיה עכשיו בפסח בן 92. שיהיה בריא, כן. ובגיל 74 הוא החליט לעשות תפנית. הוא השתתף בכל הנושאים, נקרא לזה הממלכתיים, ובשלב מסוים החליט, הכל נכון, אבל בשביל מה כל זה? ואז בגיל 74 הלכו הוא ואשתו לסמינר, לאחר מכן הוא הגיע אלינו אחרי הסמינר. ומאז, ברוך השם, במשך כל השנים הללו לא יחסיר, רק נושאים של מחלות, פעמיים בשבוע, שני וחמישי, הוא מגיע והוא אומר, זה החיות שלו. כך שאין גיל שבו לא יכולה להיות תשובה. אז זה הנשמה היהודית.
ואין גם שום מגזר שיש בו חושך. זאת אומרת, כל מגזר אנחנו יכולים למצוא את האור.
אין שום ספק שלכל אחד יש נת הנקודה שאפשר להגיע אליו. ושוב, אני אומר זה מתוך ניסיון, אני נפגש באופן קבוע עם הרבה מאוד אנשים שמי שהיה שומע שהם בכלל יושבים ללמוד, היה פותח זוג עיניים.
ואיך זה קורה? באמת, איך זה קורה באדם בן 74, כמו שאתה אומר, עבר כבר הרבה בחיים, ופתאום...
גיבש כבר לעצמו קו, דרך.
כן, גם יש לו צאצאים, ופתאום, איפה הנקודה הזאת שפתאום רואים את האור?
תראה, זה נשמע יפה ככה, אבל זה לא נקודה, זה הצטברות. בן אדם שבגיל 74 מתחיל לעשות שינוי, זה אומר שהוא כבר בגיל 60, בגיל 50,
הוא חשב על הדברים. היה לו שאלות.
ודאי. הוא הבין שמשהו לא בסדר, משהו לא דופק במערכת. אבל לקחת את ההחלטה ולעשות, נכון? לזה צריך הרבה כוחות.
צריך הרבה אומץ.
אני מכיר הרבה אנשים בגילאים היותר מבוגרים שאומרים לי, אם היה לי את הכוח שהיה לי בגיל 30, הייתי חוזר אחריך עם כל השבט. אבל כבר אין לי שליטה על הדברים.
שאלה אחת, הרב בוק, אנחנו צריכים, את פתח לו, המובן הוא שאנחנו צריכים לבוא אליו, להציג בפניו את המאור שביהדות, או לחכות שהם יבואו אלינו, ואז להיפתח בפניהם ולתת להם.
קשה להגיד את זה חד משמעית. המציאות מלמדת שבכל מקום שדופקים בדלת ומציעים יהדות בצורה נוחה, בצורה אמיתית, הדלת נשאר פתוחה. זה דבר חד משמעי. ושוב אני אומר, הבחירות האחרונות מלמדות, שאנשים נכנסו לכל הבתים, למרות שהיה חשש שאולי התערבות הפוליטית תגרע משהו בהמשך, אנשים קיבלו אותם בהבנה, כן הצביעו, לא הצביעו, זה פחות משנה, אבל
לא נוצר
קשר
הדלת.
כזה, כן, נוצר קשר כזה שאתה כבר מרגיש שאתה יכול לדבר איתו על כך, דבר. זה גם לא פשוט.
כן, בהחלט.
עכשיו, ברור שאם אתה, אם לבן אדם יש איזושהי נקודה שאתה מגיע אליה, זאת אומרת, נקודה של רגישות, של מחשבה, אז אתה נכנס דלת פתוחה במידה מסוימת, נכון? כלפי חוץ לא נראה כלום. מכנים את זה בחוץ החזרה השקופה.
כן,
אז כן, פחדים, אתה אף פעם לא יודע, אם הידיע שאתה מדבר איתו, לא הניח תפילין הבוקר.
כן.
אבל צריך לפתוח להם, הם כל כך לא יודעים שאצלנו נמצא האמת.
יש מצב שאנשים מגיעים מתוך מצוקה? כלומר, נניח באדם פתאום מגלים לא עלינו סרטן. ופתאום הוא מבין שזהו, זה הסוף. ואז הם מגיעים אליכם?
ואם אני אקח את זה לכיוון אחר, את התופעה הזאת שאנחנו רואים את האסירים,
כן, שלובשים כיפה, פתאום
מגיעים כיפה לבית משפט. מה קורה?
זה ניסיון, נקרא לזה, סחיטה רגשית של השופט. להראות לו שאני כבר משנה והכל.
לא בטוח שזה עוזר.
זה ודאי, ודאי שלא. אבל עצם הדבר שהם משתמשים בזה, ולא באים לשופט עם קוקו יותר ארוך, זה מראה שגם השופט יודע להעריך את זה. לכן הם עושים את זה.
בהחלט, וגם הם מעריכים את זה אם ככה.
תראה, בוא נאמר ככה, אני לא מכיר הרבה אנשים שהגיעו בעקבות מחלות, אני מכיר כן אנשים, בני משפחה, במעגלים היותר רחבים, שהתחילו לחשוב באמת, אז מה זה החיים? מה זה החיים?
מה התכלית?
אם יום אחד לשני, פתאום מסתבר לי שיש לי בפנים כבר משהו 20 שנה. ואני מסתובב כאילו הכל בסדר וכלום לא בסדר. אז אנשים מתחילים לחשוב. אני תמיד אומר, הנקודה הזאת של העצירה, הקדוש ברוך יכול לתת אותה מכמה כיוונים. הוא יכול לעצור בן אדם כתוצאה מתאונה או מחלה חלילה. ומצד שני בדיוק להפך, יכול לעצור אותו ברוב טוב שהוא משפיע עליו. אז האדם אומר לעצמו, רגע, מה הולך כאן בעצם? אני יודע שאני לא שווה כלום, למה קיבלתי?
מדהים.
אז זה מתחיל מצד שני. אבל בלי נקודה פנימית של חיפוש, לא יעזור שום דבר.
דרך אגב, האסירים שמגיעים בתוך בתי הסוהר לאגף התורני ושם מתקרבים, אני חושב שרובם הגדול לא חוזרים לפשע.
אין ספק, פרויקט שקט, כמו שזה נקרא, שיקום דתי, הוכיח את עצמו חד משמעית לאורך השנים.
הם אומרים את זה מפורש. החבר'ה האלו שחוזרים בתשובה, לא חוזרים לפשע.
כי גם האגפים הם אחרים. זאת אומרת, התנאים אין פה...
לא בגלל התנאים.
לא, רגע, לא.
מדבר מבחינה מעשית.
לא הבנת. כאשר מישהו הולך לגב דתי, זה אומר שאין לו עיתונים, הוא בא ללמוד, יש סדר יום. זאת אומרת, זה לא איזשהו פריבילגיה, האוכל יותר טוב. זה ממש לשנות את אורח החיים שלו. ואם הוא כבר מסכים, זה אומר שבאמת הוא בא מתוך הכרה פנימית.
כן, אבל כמו שאתה אומר, בהתחלה יש את החשש, אולי יש כאן שלא לשמוע.
נכון, אבל...
אבל המציאות מלמדת שאחר כך לאט לאט. אני אומר את זה בזהירות, כי אני לא זוכר, אבל נדמה לי שהסטטיסטיקה מדברת על למעלה מ-70% שחוזרים לכלא, נכון. שמשתחררים, לעומת פחות מ-30% שעברו את השיקום הדתי.
כן.
זאת אומרת, נכון. זה חד משמעית מוכח. כי אנחנו יודעים, אתה מדבר כאן למידות של האדם, בתכונות.
אתה משנה אותו.
הוא יודע שיש יצרה, הוא יודע שצריך להתגבר עליו, הוא לא עושה מה שבא לו, הוא לא מתפרץ, אז למה שיחזור לשם?
ובעיקר יש ריבון לעולם.
טוב, מוישה, הרב רוק, נעצור, נעשה איזושהי הפסקה לשיר.
בני מאוד אוהב את קרלי בך, ואין לי ברירה, אני חייב.
כמובן שבחרתי שירים יפים לחג, ותודה רבה כמובן ששכחתי לרוי קנטן, ולישי פופובסקי, הטכנאים שלנו.
כן,
נכון. קדימה, שיר, ואנחנו כבר חוזרים.
עכשיו איתכם, פותחים חג עם עורך הדין משה אוזדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
חזרנו מוישה.
תשמע, בחרת שירים מטוב טעם השבוע.
כרגיל. תשמע, הרב בוק, אנחנו עברנו מערכת בחירות יחסית שקטה. כמעט ללא הסתה, אני חושב שהציבור די הבין שמה שלפיד הוביל אותו במשך שנתיים, עם מסע הסתה נוראי נגד הציבור החרדי, לא תפס, לא עבד, היה לנו די שקט.
לא רק שלא תפס, אלא פתאום הבינו שהחור התקציבי זה לא אנחנו.
כן.
זה בעצם
כן, זה חוץ המעשה. אבל בסופו של יום, נגמרה מערכת הבחירות, הכנסת אפילו כבר נבחרה השבוע, אוטוטו ממשלה, והמערכת המשומנת של ההסתה מתחילה שוב לפעול. שאלה היא, איך אנחנו מתמודדים, ובפרט אתה, כמי שמכיר את עולם התשובה, אותם אנשים שחוזרים למעגל שלהם, לחברה שחלקה עדיין חילונית, למשפחה, איך מתמודדים?
תראה, אני חושב שחלק גדול מהעבודה הם עושים בהתנהגות האישית. אדם חוזר לעבודה ורואים שהוא אדם מרוסן יותר, עדין יותר, שקט יותר, הוא לא צריך, אני אומר תמיד לתלמידים, כתוב מעשיך ירקרבוך או מעשיך ירחקוך, לא דיבוריך. לדבר, אתה יכול לדבר על כל הדברים היפים, הכי הנשגבים. אבל אם אתה לא מיישם את זה, אז מה עשית? כשאתה חוזר למקום העבודה או למשפחה וכן הלאה, ואתה יותר טוב, זה אומר יותר מהכל.
זה מדהים.
אני מדבר אבל במובן של ההסתה, יותר במובן התקשורתי, אנחנו כן מתעסקים בתקשורת. איך מתמודדים?
אני רוצה להרגיע אותך, אני רוצה להרגיע אותך. אני חושב שעם כבר מתבגר. מה שהיה עכשיו, הסיפור הזה לדוגמה, עם ההכפשה של משפחת נתניהו, אני חושב שלכל אחד זה כבר עלה מעבר להכל. הם לא מבינים שהם יורים לעצמם ברגליים. ככל שאתה כל כך מתעסק עם זה, ואתה כל כך מראה לכולם שהכל לא בסדר, אנשים כבר נמאס להם, זה בסדר, אז מה, אתמול בקבוקים, אחר קפצונים, די, מספיק, תגיד משהו יותר רציני. ולכן אני רוצה לקוות שכאשר כל אחד ישוב לביתו, כמו שאמרת, אחרי הדברים הללו, אז באמת מה שידבר לאנשים זה התנהגות של הבן אדם שאיתו הוא איתו בחדר. ולא מה שהוא שמע, היו דברים מעולם, אני מכיר אנשים שבאים אליי אומרים לי שכשיש איזה סיפור עם משהו דתי, אז הם באים לעבודה בבוקר, הם רק קוראים על שולחן הקטע מעיתון כזה או אחר. אז הוא אמר, אמרתי לו, תגיד לו, אתה יודע מה, אם אתה רוצה לדבר איתי בבקשה, אתה רוצה להביא לי קטע עיתון, אני אביא לך את העיתון שלי, שהעיתונים יתפקחו ביניהם. אבל אתה רוצה לדבר, אני מוכן לדבר איתך. הם לא כל כך מוכנים לצערנו.
זה ההתמודדות היומיומית, זאת אומרת, למישהו שבעצם בתהליך שחזרה בתשובה, ההתמודדות היא בעצם יומיומית.
בהחלט.
כלומר, זה מקולת, זה באוטובוס, זה כל צד שהוא עושה גם, אני מתאר לציין שעם זכוכית מגדלת מחפשים אותו.
בהחלט.
ואיך בעצם הישיבה בעצם, אני מדבר על ישיבת נתיבות עולם, בעצם מסייעת, אני מתאר לציין שאנשים מגיעים לרב ופותחים את סגור ליבם ומדברים על קשיים.
בהחלט, בהחלט שכן. האמת היא גם שלישיבה, לא רק נתיבות עולם, כל ישיבה, יש את הכוח של הדינמיקה הקבוצתית, מה שנקרא. אנשים מחזקים אחד את השני, מה עבר עליך פה, מה עבר עליך שם.
מדברים על זה.
בהחלט, בהחלט. אנחנו גם מודדים את זה. כי סך הכל אתה מצטבר ניסיון של אין את זה לפלוני, יש את זה לאלמוני, ואז הם מחליפים ביניהם את
האינפורמציה.
בדיוק, זה נראה אחרת לגמרי. הישיבה זה מקור של אנרגיה, אני תמיד אומר, הישיבה זה הליבה. זה הליבה של הקור.
זה נותן את האנרגיה לחיים עצמם.
כן, הוא יוצא החוצה עם כל מה שהוא סופג בישיבה, אז הוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר ברור. הוא משדר את זה, אין חוכמות. אנשים רואים עליו את זה.
אני בטוח שגם כמעט כל אחד מאיתנו נתקל בתופעה הזאת, שהוא בא במגע עם ציבור לא דתי, אז אומרים, התגובה היא,
אתה לא כמו כולם.
אתה שונה מכולם.
אוטסיידר, כן.
מה הפשט בזה? הרי הוא פוגש אותי, ולמחרת הוא פוגש מישהו אחר, ועוד יהודי חרדי, ועוד יהודי חרדי. פתאום, תמיד אותו אחד הוא פתאום יחיד, והציבור החרדי זה משהו שונה. איך משנים פה את הסטיגמה הנוראית הזאת?
תראה, אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה שרק אנחנו בשטח. עץ הרע לא קיים בכלל. הוא עושה את העבודה שלו מצוין. אז כמו שאמרת, המשפט הוא כזה, אם כולם היו כמוך, היה הכל אחרת. אז אני אומר, אוקיי, תגיד לי מי זה הכולם. כמה אתה מכיר את הכולם האלה?
כולם כאלה. זה משפט חזק, זה אני שומע, שאני יושב באמת עם אנשים חילונים, לא ידעתי שהדתים הם כאלה. כמה דתים אתה מכיר? כמה דתים אתה מכיר? אבל השאלה היא באמת, הבחירות האחרונות, לצורך העניין, אתה חושב שהמערכת הבחירות הזאת, שהייתה, והבנתי שהיא לב להכין, נכנסו כאן, זה יכול להוסיף? זאת אומרת, אתה חושב שעץ הזה שנכנסו למערכת, אני זוכר בחבד, שנכנסו, זה פגע בהם. זאת אומרת, שנכנסו לפוליטיקה. האם אתה חושב שזה תורם או יכול להזיק? הכניסה לפוליטיקה במרכאות.
תראה, קודם כל ימים יגידו. אינני יודע להגיד את זה עכשיו.
אנחנו מדברים על, לא רק סתם כניסה, אנחנו מדברים על המנכ״ל, ואפשר לומר מהמייסדים של לב לאחים, הרב אליעזר סורוצקין, שהיה מועמד ברשימת יהדות התורה, במקום מספר 8. זה לא
איזה משהו מתנדב.
אני מדבר שכל הפעילים היו בשטח. השאלה היא, אם זה טוב או לא טוב, אני לא מדבר, הייתה הכרעה של גדולי ישראל, מי אנחנו ומה אנחנו, שבכלל נביע את דעתנו. איך אתם רואים את זה?
תראה, צריך לזכור שכל הפעילים הללו שהגיעו לבתים, הם בעצם כאלה שהכירו אותם קודם, לא דווקא על הבית, אמרו, שלום, אני רוצה לדבר איתך על בחירות. זאת אומרת, הקשר הוא כבר קודם, כמו שאמרתי, שהוא כבר ברמה כזאת, שאפשר לדבר גם על נושא כזה. ממילא אני לא חושב, אני לא יודע, אבל אני לא חושב שלטווח החוק זה יפגע בעניין. ההבדל בין חבד לזה שהם עשו עבודת שטח הרבה הרבה יותר חווה. הם לא פגשו את האנשים אחר כך. הוציאו ממנו את הקול שלו, איך שהוציאו, שלום ישראל, רק עכשיו שחרו ממנו. הלכו לחלק סופגניות, אבל זה לא זה, העבודה של לב לאחים היא עבודה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר סודית.
זאת אומרת, אחרי הבחירות הם נשארים בקשר עם כולם.
אני אומר שוב, אני לא נמצא עד כדי כך, אבל מה שאני שומע כן.
הם באים, יוצאים לכל מיני מקומות, ללמוד חברותות עם אנשים, בבתים, לדבר עם המשפחות, לקח, שהילדים ירשמו לבתי ספר תורנים. אותה משפחה שאותו אברך ישב ולמד חברוסה, הוא דיבר איתו ערב הבחירות, אני רוצה שתצביע לידות התורה לגימל, ולמחרת הבחירות הוא שוב חזר לתלמודו, לשבת וללמוד איתו. איך אותו אדם, אם אתה מסתכל בכיוון השני, בצד הנגדי, איך הוא אמור להתייחס עכשיו לאותו אברך?
אני חושב שמה שהם אמרו זה חלק מהמערכת. אם אני רוצה לרשום ילד לבית ספר דתי, צריך שיהיה לי בית ספר דתי, צריך מישהו שידאג לו. זאת אומרת, הם לא באו אליו, כאילו תעשה לי טובה וכל היתר לא משנה. זה חלק מהמערכת. אנחנו צריכים בתי חינוך, אנחנו צריכים מורים, אנחנו צריכים מסעות, כל מיני דברים כאלה שהם בעצם לא עבורנו, זה עבורך. לכן אני לא חושב שכאן
הגישה שלנו... אבל מי שפה הזכיר את המעורבות של חב"ד אז בבחירות, שאז הם כן טענו שזה הזיק להם, למה שם הם לא...
תראה, בעיקר הבעיה, עיקר השוני, אני חושב, הוא שחב"ד עבדו בעיקר עם הממסד. הם היו בעיקר מאוד מאוד חזקים בצבא. הצבא זה החלטה פוליטית. ננקום בהם, נעניש אותם, שלום על ישראל, שלא ייכנסו יותר. אבל אני מדבר על בית פרטי. כל בן אדם, כל יהודי בישראל, שנכנסו אליו הביתה, שוב, אני אמרתי, ימים יגידו, אבל הסברה וההיגיון אומר שמאחר והם נכנסו לבתים כאלה שכבר קודם היה קשר איתם, אז כל הסיפור שונה.
ולו יצויר ומישהו לא הצביע לגימל. הקשר הוא נמשך ללא כל קשר. זאת אומרת, אני מתאר לעצמי, בסדר, ניסינו בכל אופן, כמו שהרב אמר כאן, אנחנו צריכים מוסדות, אבל זה לא תלויה ולא תליה. זאת אומרת, זה יכול להיות שמישהו אמר, אני מצביע לבית, לא משנה, בכל מפלגה. זה לא מה שסוגר את הדלת, אני מתאר לעצמי.
ודאי שלא, מה השאלה? מה השאלה?
הערה אחת, אתם דיברנו על זה לפני הבחירות הרב ברוק, שהרב ברוק, חשבתם לנכון, שהיה כדאי לקחת את התשדירים של הבחירות, של יהדות התורה, ובמקום לשדר בהם כל מיני דברים לציבור הרחב, בוא ניקח וניתן את הדקות העיקרות האלו מפז לתנועות התשובה, שהם יבואו ויעבירו מסרים של יידישקייט.
רעיון מבריק.
רעיון מבריק.
מה קרה?
אבל זה היה רעיון במקום. והאמת היא שאני זרמתי עם זה, ואפילו פרסמתי שני מאמרים ביתד נאמן בכיוון הזה. לא קיבלו את זה, אבל אני רוצה לומר לכם רק, בסופו של דבר, מה כן עשו, ואני חושב שזה עבד. בדיעבד, אני לא חשבתי כל כך על זה שזה יעבוד, אבל זה עבד. באו ושידרו לציבור החילוני, תראו רבותיי, אנחנו לא רק מתעסקים בעצמנו, אנחנו מתעסקים בעניינים חברתיים, כלכליים, שנוגעים לכולכם. רפואת שיניים לילדים, זה לכולכם. חישוב מס מאוחד של שני זוג שעובדים באותו עסק עצמאי, שייך לכם. אלף ואחד דברים שנציגי יהדות התורה טיפלו בהם במהלך השנים, אתה יודע, חוקים לאיכות הסביבה. אוויר נקי.
בהחלט, אבל זה
חבל. אני חושב שזה חבל. ואני חושב שציבור חילוני שכן נתפס לנקודה הזאת, אולי בדיעבד זה כן היה טוב.
מכלום זה יותר טוב, אני מסכים איתך. אבל
חבל לדעתי.
על אלה אני בוכה, אני אומר לך בגילוי לב, אני אחרי 120 אלה למעלה ויגיד, בן שלו, אני ניסיתי. מעבר לזה אני...
דהיינו, מה... בואו ננסה עוד פעם לשחזר מה אתם הייתם עושים אם היינו נותנים לכם את כל דקות השידור האלו.
תשמע, אני יכול לענות במקום הרב, אני חושב שכאן פספוס אדיר אם ככה. זה זמן שכולם, אבל כולם, כל החומר האנושי מסתכל על הדבר הזה, ובעצם אם היה מקבל קצת יידישקייט, אבל פתאום הוא יראה את החרדים אחרת.
בדיוק, מי בנה את הארץ? מה מספרים לו? החרדים היו בחוץ לארץ, בפועל הם בנו את הארץ.
פרזיטים.
אז זו דוגמה פשוטה.
תלמידי הגאון מווילנה.
אני אתן לך עוד דוגמה, שלדעתי הייתה יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית. שוב, ניקח את זה. כמה צעקו עלינו בזמנו בקשר לנושא של הבית תלמין באשקלון. אתם זוכרים?
כן, כן.
כמה צעקו עלינו. תלך, תעשה תמונה של השטח היום, מה קורה שם היום? זה היה כזה פיקוח נפש. שלוש שנים חלפו, עדיין לא הסתדרו, לא הצליחו להזיז שם המטר. ואחר כך היה איזה עץ שתקע אותם שם, אז בכלל חודשים תמימים עד ש... אני מדבר על אינפורמציה, אני לא מדבר לשכנע אותו, אבל תדע, יש כאן נתונים שאתה פשוט לא מכיר אותם, אתה לא יודע עליהם שום דבר.
את הנתונים האלו יכולים אבל גם להביא חברי הכנסת, הנציגים, למה צריך דווקא תנועות התשובה?
כי חברי הכנסת לדעתי לא קשורים לזה בכלל. זאת אומרת, הם פוליטיקאים, אני חושב שכאן צריך היה...
למה גפני לא יכול לספר את מה שהרב בוק עכשיו אמר על רחוב?
כי לגפני יש את חוק הגיוס.
לא, כשהוא מדבר לציבור הרחב.
סליחה, אני מאוד מעריך את משה, מאוד מעריך, אנחנו בדידות שנים רבות, אבל ברגע שהוא יעמוד על המרכב ויגיד את זה, זה לא יתפוס. את זה הם צריכים לשמוע מבן אדם כביכול שלהם, נותנים בו אמון. הוא לא נראה דוס כזה, הוא לא נראה כזה משכנע, הוא נותן נתונים. תוציא איך קוראים לזה, מהאנציקלופדיה העברית, את הנתונים על השנים, תגיד, זה לא יותר. תשדיר אחד, מי בנה את הארץ הזאת? נקודה. כך כמה נקודות כאלה, אינפורמציה.
מדהים.
כשאומר את זה, מוישה גפני, עם כל הכבוד, או חבר כנסת אחר, עצם הדבר שהפנים שלו מופיעות על המרקע, הוא כבר עובר תחנה אחרת, היהודי הזה. טוב. אני רוצה לדבר על אלה.
טוב, נעצור לעוד איזה...
לעוד קרליבך. כן, אין ברירה.
על אפך, על חמתך, אתה תשמע קרליבך. עד הסוף. בוא בינינו ובין עצמנו. כבר אמרת לי שהתאהבת בשירים. עוד פעם אתה עושה רברס.
אבל מה אכפת לך שאני ככה מקטר? אתה יודע, לבוקר זה לא רע לקטר.
טוב, אז אנחנו כבר חוזרים.
חג עם עורך הדין משה אוזדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
טוב, חזרנו, דיברנו בהפסקה כאן באמת על הרפורמים, על המתכן
משכן.
משכן. ואני חושב שאת הנקודות אנשים לא שמעו מה דיברנו, אולי הרב יפרט, כי זה באמת נקודות למחשבה שכדאי שהציבור החילוני ידע.
כן, זה התכוונתי אינפורמציה, אני לא צריך לשכנע אותו. אם אני מציג מול העיניים שלו גרף, שמראה שבמאה השנה האחרונות, קהילה רפורמית שמנתה איקס נפשות, כעבור 100 שנה, רק 10% ממנה בשורות העם היהודי, זה אומר את הכל. הרי זה, אנחנו יודעים, זה תופעה גורפת, זה לא רק בארצות הברית. מקומות אחרים הרבה יותר גרוע. אז הם באים, מציגים את עצמם כל כך יפה, שרים בשבת, מנהגים בגיטרה, למה שלא תבוא עם רכב, הכל נשמע נחמד, מצקצק, מתקתק כזה. אבל שזה לא מוביל לשום מקום, הם לא יודעים. את זה נתון שאתה צריך להביא להם. לא יותר מזה.
כי לכאורה זה קורץ. לכאורה זה קורץ.
בוודאי, נשמע יפה, פחות, מתאים פחות, להוויה, פחות חמור, כן. פחות חמור סבר, מה השאלה?
בוא נחשוב כמה מצאצאי הרצל נשארו יהודים.
אני לא חושב שיש צאצאים להרצל. סליחה שאני זה... כמו שאתה אומר.
הוא היה מתבולל, אז בעצם לא נשאר מחוזה המדינה גורנישט מתגורנישט.
אתה יודע מה?
אלא אם כן מישהו חזר בתשובה, לך תדע.
אני פעם שמעתי...
או שהתגייר. או שהתגייר, כן.
פעם שמעתי מרב לורנס, זיכרונו לברכה, שגולדה אמרה לו, בזמנים שהיא הייתה כל כך חזקה, מפאי והכל, היא אמרה לו, אני יודעת שאתם תחזיקו את העם היהודי בעתיד, ולכן אני מוכן לתת לכם כל מיני פריבילגיות, אבל לא יותר מדי.
היא לא יותר מדי, שלא חסכה לילה.
אבל את זה היא הבינה. את זה היא הבינה, שזה העתיד של עם ישראל, אין מה לעשות. כשאתה יושב היום אנשים בני 50-60, ויוצא לי לשבת עם אנשים בכל מיני עמדות, בהווה ובעבר, אני שואל אותם, לאן אתם צועדים? בעוד 50 שנה, מי יחזיק כאן את הלפיד? אז הם מדברים איתי על כלכלה, עזוב כלכלה. אתה היום בעולם שאתה יכול תוך כמה שעות לעזוב את המקום, לתקוע יתד בכל מקום עם הראש הכישרוני שלך, למה שער כאן? איך עונים על כזאת שאלה? אני רוצה להגיד לך, אני פוגש הרבה קבוצות, אנשי חיל האוויר, ואני שואל אותם את השאלה הזאת. יותר אנשים נהרגו בתאונות אימונים מאשר בקרבות אוויר במלחמות. אתה עולה על המטוס, אתה יודע שאתה מסכן את החיים שלך. יש לך תשובה ברורה למה אתה עושה את זה? מה הזכות שלך כאן בכלל?
בשביל מה אתה עושה את זה?
כן, זה אני שואל. כן, כן, כן. על סמך מה? אתה הולך להרוג ולהרג, ואתה בעצם, כשמגיע לקטע הזה, התשובה הכי כואבת ששמעתי לא דיברו איתנו על זה. אז מה כן? שתחזור לחבר'ה עם כנפיים ותשוויץ? מה, בשביל זה שווה הכל?
דיברתי לפני מספר ימים עם איזו תחקירנית בתוכנית מאוד מאוד פופולרית באחד הערוצים, ודיברה איתי על איזשהו נושא, ואני התחלתי לדבר איתה, ואני מהקו, מצד השני של הקו, אני לא שומע שום תגובה. אז אני שואל, את מבינה על מה אני מדבר? היא אומרת לי, צערי, אני לא מבינה כלום על מה אתה מדבר, ודיברתי איתה על הדברים הכי פשוטים, הכי בסיסיים. אומרת לי, אין לי מילים, אין לי מה להגיד לך, אני לא מבינה איך לא לימדו אותי את הדברים הכי בסיסיים של היהדות. גורנישט, שום דבר.
דרך אגב, אפרופו שאתה מדבר על תחקירנית, אני מבין שעולם התשובה, הישיבה, זה לגברים. יש איזה מוסדות שהם במקביל לנשים?
ודאי. יש בירושלים, יש בני ברק, סלע, בירושלים, טבעינה.
כן, אנחנו תמיד מדברים על הישיבה, לישיבה, לישיבה, כן, פתאום אז... בני מעלה כאן את התחקירנית הזאת, נשלח לסלע, בני.
מה השאלה? יש היום גם לב לאחים, יש לו מדרשות לבנות בכל הארץ. אני ביקרתי, פעם עשיתי כתבה על המדרשות, זה לא יאומן כמה בנות, צעירות יותר,
מבוגרות.
מבוגרות יותר, בגילי התיכון ומעלה, מבתי ספר חילונים מובהקים, יוצאות בנות, מתחתות אחרי זה עם, עם, עם בחורי ישיבות, זה לא דברים ש... לא יומן.
יש יותר בנים או בנות, הרב? בתנועה.
אני שומע שיש יותר בנות.
תיארתי לעצמי.
אתה רואה?
אשתי עכשיו תהיה מבסוטה. אבל כן, תיארתי לעצמי שיש יותר בנות. יותר מיושבות, אני חושב. בני, אתה...
כן, 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 זה ברור, זה ברור שיש... אתה יודע איך אומרים, שמעת את הבדיחה. נשים, למה אומרים ארבעה בנים דיברה תורה, ולא ארבעה בנות?
כן.
בסדר. אין שם, זאת אומרת, אין שם אישה שאינה יודעת לשאול. אין אישה שאינה יודעת לשאול. הם כולם יודעות לשאול.
אבל לצורך העניין, אני אוסיף לכם עוד נקודה, שאני חושב שנקודה מאוד חשובה. לאישה, הנקודה הזאת, הרגש הפנימי שלה, נקרא לזה בלשון שלנו, המגנט לאלוקים הרבה יותר קצר.
הניצוץ.
כן. הם מזהות מהר את הזיוף, מה שקוראים, לא תמיד יש להם את הכוח לעשות את הצער, אבל שהסביבה שהם חיים בתוכה היא מזויפת.
מיד.
מיד.
דרך אגב, אם אני רוצה לחזור לנושא הפוליטי, אני חושב שהתוצאות של הבחירות שלפיד קיבל התרסק וירד ב8 מנדטים, אני חושב שדי צריך לומר לנו, הציבור לא קונה את ההסתה.
זה ודאי, כי אנחנו צריכים להיות חכמים, לא לתת לו את הכדורים
להנחתות. את הבמה, את הבמה.
דהיינו.
לא להתעסק איתו, לא לפגוע בו, לא... הרי הוא בנוי רק על זה שהוא מגיב, הוא כותב והכל, הם לא התעסקו איתו, אז הוא לאט לאט ילך ממחק, הרי זה המציאות של הדברים.
זה מה שקרה גם עם האבא טומי, אותו דבר.
כן, אבל אם כל הזמן יתקפו אותו, אמרת, עשית, הוא יישאר על הבמה, אנחנו צריכים...
אם אתה מדבר עליו, זה אומר שהוא קיים.
ואני חושב שהיה מערכת בחירות שפשוט לא ענו לו, לא התייחסו לו, הוא לא היה קיים. אני רוצה לומר לכם... אני עשיתי הרבה פעולות בתקשורת הכללית, במפגשים עם עורכי עיתונים, כדי גם להראות להם את הצד של הציבור החרדי, ואתם סתם תוקפים אותנו וכו'. לא יהיה בעיתון כותרת חילוני גנב, אבל יהיה כותרת חרדי גנב. וזה די חדר, לאט לאט, למערכות התקשורת הגדולות בארץ, לרדת מזה.
אני לא יודע, הם נהנים.
מוישה, אני אומר לך באחריות,
ברגע שכתוב חרדי זה מעניין.
אני עוקב אחרי הדברים.
הלוואי, אני איתך, הלוואי.
זה די מתאזן, כי הם מבינים שזה, הסיפור הזה מאחורינו. אי אפשר כל הזמן לשבת ולהסית נגד ציבור, שבסך הכל הוא ציבור שעושה דברים גם לכמן, כלל הציבור. קח את כל ראשי ארגוני החסד בארץ.
אין, אין.
למי הם שייכים?
נכון.
הם תורמים לכלל הציבור. הרב ברוק, אנחנו עומדים כבר לסיים. תן לנו, לציבור הרחב, לציבור המאזינים, כמה טיפים טובים, איך מקרבים יהודים לאביהם שבשמיים.
כעזרה ראשונה.
איך את פתח לו, איך אנחנו עושים את פתח לו. אני יודע שתחזור אולי על דברים ששמעתי ממך לפני הרבה זמן, אבל אין מזרזים אלא למזורזים.
דבר ראשון זה ההתנהגות האישית שלנו. זה אומר שאנחנו נבחנים כל הזמן בזכוכית מגדלת. אם אנחנו מתנהגים כראוי, במידות, בתכונות, ביחס, אז כמובן זה עושה את שלו. אני אתן דוגמה, טיפ לפסח, כן? אבי זכרונו לברכה היה בערב החגים, מתקשר לבני משפחה, בנות משפחה כאלה שנשארו לבד, אלמנים, אלמנות, ולברך אותם בחג שמח. אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש אדם כזה שהוא היה איתו בקשר במשך השנה. אם זה בעל מקצוע, אם זה רופא, זה איתו בקשר. גמרנו, עברה הסיבה, נותק הקשר. תרים טלפון לפני פסח, להגיד פסח כשר ושמח, אני רוצה לברך אותך ואת המשפחה. שום דבר לא יותר מזה. לא צריך שתיתן לו דרשה, שום דבר לא. מילה טובה שתחמם את הלב שלו, שווה המון.
ענק. למדנו המון.
אתה אמרת איזה וורט מקודם, שלפני שהתחלנו את התוכנית, אמרת לי היום בבוקר איזה וורט יפה. תחזור על הוורט.
תראה, ביום שלישי הייתה את ההופעה של אברהם פריד.
לא הייתה הופעה, היה
מפגש של מלגות.
מפגש של מלגות, ערב תורני.
וכמובן בחסות רדיו קול חי.
כן.
ואברהם פריד אמר וורט אדיר. הוא אומר, בליל פסח אנחנו לוקחים נר, מדליקים אותו, ואיתו אנחנו בודקים את החמץ. בבוקר אנחנו לוקחים את החמץ עם הנר ושורפים. שאל אברהם פריד, שאלה יפה, הוא אומר, למה צריך לשרוף גם את הנר? הרי לכאורה הנר הוא לא חמץ. והתשובה היא, וזו תשובה עמוקה שצריך כל יהודי, הנה גם אני עכשיו מאחזרים בתשובה כמו שהרב רואה, כל יהודי צריך לחשוב על זה, שאם יש נר שיכול לראות חמץ אצל יהודי, צריך לשרוף אותו. אין דבר כזה. אסור לראות את החמץ, ואני חושב שזה מתחבר עם מה שהרב אמר, בכל יהודי יש את הטוב, רק צריך למצוא את הניצוץ.
הגאון הרב רבי יוסף ברוק, אני ממש ממש מודה לכם שתרחתם ובאתם.
תענוג לנו, הרב.
תענוג לנו,
באמת,
תענוג
למאזינים.
ותשמע, אנחנו נפוך את זה למנהג של קבע בערב חג, אנחנו מזמינים את הרב ברוק.
כבוד הוא לנו.
כבוד הוא לנו. אז שיהיה חג כשר ושמח, בוא נשאר.
כל טוב, אל תוכל הרבה מצות, אתה יודע, זה לא... מצות, אתה רגיש, אתה רגיש.
היום בלילה זה מצווה.
כן, אבל אחרי המצווה, לא להדר too much במצווה, אתה יודע, שלא תוכל את כל החבילה.
באמת דיון, האם יש מצווה או לא.
אנחנו נדבר על זה.
הרב ברוך.
יישר כוח, הרב טוב.
הגות יום טוב, חג שמח.
חג כשר ושמח, גם לרחוקים. יישר כוח לרועי קנטן.
וישי פופובסקי.
ותודה לך בני, חג כשר ושמח.
בעוד שבועיים אנחנו שוב כאן כרגיל בשמונה בבוקר.
מתווכחים.
גוטיון טב,
להתראות. כל טוב.
cardano because